אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
אהלן, ברוכים הבאים למונדיאל במדבר, פודקאסט הגביע העולמי של וויינט. אני צביקה נעים. כפי שכולנו יודעים, בפעם הראשונה בהיסטוריה, המונדיאל הועבר לחורף, ולא מהסיבות הכי קשרות. הרבה כסף נשפך כדי להעביר את המונדיאל למדינה בלי מסורת ספורטיבית ועם לא מעט בעיות של זכויות אדם. אז מי זאת קטר? בואו נצא למסע קצר אצל הנסיכות הקטנה במפרץ הפרסי. אז נמצא איתי ליד אוסמו, לשעבר כתב וויינט לענייני העולם הערבי, ועדיין מבין טוב את העולם הערבי.
אין לו ספק, נכון? ממשיך לעקור, כן.
אז בוא, תעשה לי סדר קצת. מה זה קטר? מי זו קטר? ולמה היא בכלל צריכה לארח מונדיאל?
קודם כל, אנחנו מדברים על נסיכות ערבית, אמירות, קטנה במפרץ, בעצם במפרץ הפרסי, שכל גודלה הוא בסך הכל 12 אלף קילומטרים רבועים, עם אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה, 2.5 מיליון תושבים, מתוכם אנחנו מדברים רק על בערך 300 אלף שהם אזרחים של ממש קטרים.
300 אלף אזרחים, כל היתר?
כל היתר הם בעצם מה שאנחנו מוגדרים, אזרחים זרים, חלקם הם באמת מה שאנחנו מכירים כעובדים זרים, ממש רובם ממוצא אסיאתי,
מדינות עולם שלישי.
נכון, מדינות עולם שלישי שבעצם באים למלא את אותן משרות פשוטות לרוב, שלא דורשות יותר מדי הכשרה, אבל שצריך את הכוח אדם הזה בקטר, שהיא מדינה מאוד מאוד עשירה, ותכף ניגע בזה גם. וכל היתר הם בעצם גם דרג מנהלים, אנשים בדרך כלל מערביים, שמגיעים לקבל משכורות גבוהות הרבה יותר, לאותן משרות שהם עושים במדינות המוצא שלהם, רק שם, בין אם בעסקים כמו פיננסים, בורסה, או גם מגזר הייטק, שהוא לא מפותח במיוחד, אבל קיים.
אבל רוב העובדים זה עובדים פשוטים של עבודות של בנייה, של ניקיון וכן.
לחלוטין, אלה רוב העובדים הפשוטים, שהוא כמו שאמרתי, בעיקר ממוצא אסיאתי, ממדינות באמת כלכלות חלשות יותר, מתפתחות, שבאים למלא את כוח העובדה. אלה בין היתר גם אותם אנשים שבנו בפועל את האצטדיונים ואת כל התשתיות הנלוות שנדרשות לארח אירוע בסדר גודל של מונדיאל.
ואותם פועלים שדיברו על אלפי הרוגים בבנייה של אותם אצטדיונים.
נכון, ללא ספק. אין מספר רשמי, אתה יודע, זה לא משהו שהרשויות מפרסמות, אבל לפי הערכות מדובר על כמה אלפים, מספר ללא ספק מכובד וכואב.
וזה עובדים שמה, אין להם זכויות, זה באמת הסיפור הזה של הקבלן מחזיק את הפספורט שלהם וכן הלאה?
אני לא יודע לרדת לרזולוציות כאלה, אבל בהחלט יש פה עובדים שהתנאים שלהם, הם כמו שאפשר לדמיין את זה, לא תנאים כל כך נוחים נקרא לזה. בסופו של דבר גם קטר, עם כמה שהיא מדינה מאוד מאוד מפותחת, זו לא דמוקרטיה. זו לא מדינה דמוקרטית שיש בה חוקים, אתה יודע, סוציאליים מאוד מתפתחים, כמו מדינות צפון אירופה או מרכז אירופה, אלא מדינה שבה הפועלים הפשוטים הם פועלים פשוטים, הם באים לעשות את העבודה שלהם, וחלקם...
ותשכחו מזכויות אדם, הבנתי אותך. אז בוא תמקם לי את קטר בזירה פוליטית. למי היא מחוברת, למי היא מקורבת, למי היא ביחסי עימות, ו... בואו אחר כך נגיע אלינו.
קודם כל נתחיל עם זה שקטר היא אחד השחקנים היותר בולטים במזרח התיכון. בשנים האחרונות גם שחקן די בולט בזירה הבינלאומית. המון אנשים והמון מדינות מגיעים לעזר בהם, אבל בואו נתחיל למצב אותה באמת על בצירים האזוריים פה, הזירה שלנו, השכונה שלנו. אז אם אנחנו מכירים באמת את הציר שמוגדר פה בישראל לרוב כציר הסוני המתון, שחברות בו סעודיה, איחוד האמירויות, בחריין, מדינות הסכמי אברהם וגם מצרים וירדן, הקטרים הם בעצם בתת זרם או ציר טיפה נפרד משלהם, ש... המדיניות שלהם היא בעצם נבדלת מכולם. אם פה יש מדיניות אחת מאוד ברורה לסעודים, לאיחוד האמירויות, שכולם, כמעט כולם, מתיישרים או מיישרים קו, הקטרים הם נחשבים לאיזושהי כבשה שחורה, אם תרצה, איזשהו הילד המרדני הזה, ככה קוראים לה...
ילד מרדני עם הרבה כסף.
ללא ספק, בסוף, כדי שתהיה לך דעה משלך, לא סתם אמרו לפנינו, בעל הדעה הוא בעל המאה. גם הקטרים, כדי שתהיה להם דעה עצמאית משלהם, לתחזק אותה ולהיות עד כמה שאפשר גם, אתה יודע, תלויים פחות באחרים, הם צריכים להיות עשירים. והם כלכלה עשירה, 300 אלף אזרחים, אבל אחת מהכלכלות היותר עשירות בעולם. רק תחשוב כמה זה מתפזר בין כל אותם 300 אלף, ומה הכוח, אנחנו עיקר הכסף, עיקר הכוח הזה שהקטרים מחזיקים הזה ממשאבי טבע כמו נפט, גז טבעי, שבמיוחד בשנה האחרונה, לאור על רקע המלחמה הזאת באוקראינה, הביקוש שלהם פשוט משוגע. אז תחשוב כמה מחזרים אחרי הקטרים בשנה האחרונה.
הבנתי, אתה אומר, בכל מלחמה יש מישהו שמרוויח, במקרה הזה הקטרים לגמרי מרוויחים מהמלחמה.
הם ללא ספק בצד של האנשים שמרוויחים מהמלחמה הזאת.
במערכת יחסים ישראל-קטר, איפה זה, איפה זה ממוקם, איך אנחנו מולם, איך הם מולנו?
אז פה מה שנקרא, יש הגדרה, אנשים שמגדירים מערכת יחסים שלהם, it's complicated, זה מסובך, אז אפשר להגדיר את זה גם כך. בוא אני אפשט את המערכת יחסים הישראלית-קטרית. אז ישראל קודם כל, חברותיה באזור, משתייכות, אמרנו, לאותו ציר, הסוני המתון, בין עם המדינות שיש לנו איתם הסכם שלום כבר, או נורמליזציה ברמה כזו או אחרת. עם הקטרים יש לנו יחסים, שלא תבין, ארוכי שנים. זה מערכת יחסים ארוכה מאוד, שחוזרת עוד אחורה למאה הקודמת, כולל כמה שנים שהייתה נציגות כלכלית ישראלית, בדוחה, בירת קטר, והיום היחסים נשמרו לאורך השנים בעיקר כביטחונים, ביטחוניים מודיעיניים. עד היום ישראל, אפשר להגיד את זה, נעזרת בקטר לטובת הסדרה של דברים מול הפלסטינים. אנחנו שומעים את הקטרים כמתווכים הרבה פעמים מול חמאס, מול הג'יהאד האסלאמי, מול הרשות הפלסטינית, כגורם מאוד מאוד פעיל פה.
מתווכים או תומכים?
הם ללא ספק בצד הפלסטיני, בעיקר החמאסי. בסוף, בגלל הקרבה שלהם ומערכת היחסים האדוקה, שאגיד אפילו כקטר, כפטרון של חמאס, גם כלכלית ולא רק, גם אידיאולוגית, קטר מערכת את האחים המוסלמים, תנועת האחים המוסלמים שהיא חמאסית תנועת בת שלה, אז מפה, מהחיבור האדיר הזה לחמאס, כשהקטרים אומרים משהו לחמאס, זו מילה שמקשיבים, ואתה יודע, ישראל יודעת גם להשתמש בדבר הזה ובכוח הזה של קטר שהוא אדיר.
כלומר, אתה אומר מעבר של כסף, זה מזוודות הכסף מה שאנחנו שמענו בעבר, או שזה לא קשור?
זה בהחלט מה שהיה, הכסף הקטרי שמוזרם לרצועת עזה עד היום, אם לא בצורה של מזוודות כמו שהיה, אז באותה תמונה מפורסמת שראו ממש רכב עם מזוודות של דולרים, היום זה נכנס בצינורות אחרים שיכולים לטענת מערכת הביטחון בצורה הרבה יותר מפוקחת גם של למי זה מגיע, וזה באמת הדבר הזה, הציר הזה מול ישראל, הוא רק סימן אחד, או סמל אחד לכוח שיש לקטרים פה באזור ובעולם. תחשוב, הבסיס האמריקני הכי גדול במזרח התיכון נמצא בקטר. הם מתווכים, האמריקאים נסוגים מאפגניסטן, בורחים אפילו מאפגניסטן. מי נשאר שם אחר כך כדי לתווך בין ארצות הברית, בין הממשל האמריקני לטליבן? הקטרים. הם שם, הם בכל מקום, הם מדברים עם כולם, הם מממנים את כולם, הם נמצאים בכל פינה במזרח התיכון, ולא רק.
אם אנחנו נוסעים מפה מהאולפן קצת צפונה, למרות שישראל לא במונדיאל, אנחנו נגלה שיש לנו איצטדיון דוחה, שזה גם כן תרומה שהגיעה משם.
נכון, איצטדיון דוחה, על שם בירת קטר והעיר הגדולה ביותר בקטר דוחה. כן, כספים שהקטרים בעצם העבירו, אז לפני כבר כמה עשורים, לטובת, כן, זה איצטדיון לא כזה ותיק,
אבל חדיש, אבל הם שיפצו אותו.
יפה, את השדרוג שלו, לצורך העניין.
בוא נציין, איצטדיון של, משחקת פה קבוצת בני סכנין בליגת העל בישראל.
נכון, קבוצת בני סכנין, וקבוצה ותיקה גם בליגת העל כבר, ואתה יכול שוב, אני אחזור על הדבר הזה, זה הקטרים מהאידיאולוגיה שלהם, שהתפיסה השולטת בהם היא בעצם האסלאם הפוליטי, האידיאולוגיה של האחים המוסלמים, היא מנהלת קשרים עם המון שלוחות של תנועות של האחים המוסלמים, גם באירופה, בין אם באזורים עם מסגדים מסוימים, או תנועות אפילו פוליטיות, וכנראה שגם פה בישראל, ובין היתר בתמיכה הזאת פה בציבור הישראלי, בשדרוג של איצטדיון כדורגל לקבוצה בליגת העל, אז אם אני לא טועה, זה היה בתקופה גם שבני סכנין רק עלו לליגת העל.
למה קטר צריכה את המונדיאל הזה? למה זה כל כך חשוב לה? היא משקיעה בכל מיני מקומות, למה המונדיאל חשוב לה?
אני אגיד את זה ככה. תסתכל רגע, תקח את השאלה הזאת, ותסתכל על הסינים לפני עשור וחצי, באולימפיאדת בייג'ינג 2008. מה הם רצו? הם רצו לבוא לעולם, להגיד, זהו, אנחנו פה, אנחנו ניתן את השואו הכי טוב שאנחנו יכולים לכל העולם, שיבינו אנחנו על המפה. אז נכון, סין וקטר זה לא אותם יחסי כוחות, אבל הקטרים באים פה ואומרים, אנחנו שחקן משמעותי כבר שנים, כולם מכירים אותנו במשטרים, לפחות בממשלים, אתה יודע, כממשלות שמדברות איתם. אנחנו רוצים לעשות איזושהי, נקרא לזה, נורמליזציה עם הציבורים אולי, לחשוף להם קטר אחרת של ספורט, של תרבות, של כדורגל. אין דבר כנראה שיותר מקרב לבבות. אגב, גם פה באזור, כל מיני טורנירים של ספורט. יצא לי לסקר לא, לא, לא אחת, אירועים של ספורט שבאים לקרב בין עמים שנמצאים תחת סכסוך. הספורט לא רק בסכסוך, זה כדורגל.
אתה קורא לזה קירוב לבבות, יש אנשים שקוראים לזה ספורט וושינג.
לחלוטין. לחלוטין, זה לגיטימי להשתמש בביטוי הזה, ואתה יודע מה, כנראה שגם הקטרים לא מתביישים.
תבהיר רגע למי שאולי לא מכיר את הביטוי.
אוקיי, זה ספורט וושינג, כמו פינק וושינג או כל מיני דברים, זה בעצם לקחת את הספורט, את הכדורגל במקרה הזה, ובעצם להראות רק צד אחד, ולהסתיר את כל שאר הדברים הפחות...
כל שאר העבלות.
בדיוק, כל שאר הדברים הפחות נחמדים שיש, כי שוב שאמרנו על משטר הקטרי ועל המדיניות שלו, אבל בסוף יכול להיות שהם גם לא יתביישו בזה, בביטוי הזה ספורט וושינג, כי הם באים לחשוף מבחינתם, תחשוב על זה, מונדיאל הראשון שנערך בשטחי מדינה ערבית, מבחינתם זה היסטוריה אדירה, הם לא מאמינים לדעתי עד היום שהם הצליחו להביא את הדבר הזה אליהם, והם משתמשים בכלי הזה, בקלף הזה בעצם, כחלק מאותו ספורט וושינג, ולהכיר לעולם, לתיירים שיגיעו לאוהדי הספורט מכל רחבי העולם, קצת על התרבות הערבית. האצטדיון הכי גדול, זה שיפתח, שיהיה בו משחק הפתיחה.
תגיד לי איך מבטאים את שמו, אצטדיון לוסייל?
לוסייל.
אוקיי.
זה אחד מהאצטדיון, או האצטדיון אל בית, שהוא האצטדיון הראשי, לפי מה שהבנתי, אוקיי. שאמור להיות בו משחק הפתיחה. הוא נבנה בצורה של כמו אוהל בדואי. Mm-hmm. אתה מבין? הם באים והם אומרים, אנחנו אנשי המדבר, שורשים, תרבות מאוד מאוד עתיקה ומיושבת, ואנחנו באים לתת לכם טעימה, גם מה זה אנחנו? מה זה הערביות?
בוא נלמד מה זה אנחנו ומה זה הערביות של קטר. הם אמורים לספק איזה ספקטקל מטורף, נכון? תצייר לי איך זה אמור להיראות. איך כאילו הישראלי או התייר שיגיע לקטר, מה הוא יראה? איזה סוג מדינה זאת?
קודם כל, מדינה, נתחיל... מדבר.
מדבר.
זה אמצע המדבר.
קיבלתי, רשמתי.
הישראלים מבינינו שכבר ביקרו באיחוד האמירויות, בבחריין, וזה כנראה, הם יראו פחות או יותר את אותו דבר. עיר גדולה, רבי קומות ומגדלים מרשימים ביותר, קו רקיע מרשים ביותר, במקרה הזה דוחה. אבל כל מה שיש מסביב הוא בעצם מדבר מוחלט. רוב האוכלוסייה הקטרית מתמקדת גם בעיקר באזור הבירה דוחה. יש עוד ערים קטנות ככה, אבל הבנו שזה לא שטח כזה גדול שהם הולכים להתנייד בו. ותחשבו שהקטרים השקיעו מיליארדים על מיליארדים בפיתוח של תשתיות כדי להנגיש את המדינה שלהם לאותם תיירים, בין אם בבניית בתי מלון או אכסניות, ועד לפיתוח של תשתיות של תחבורה כדי לנייד את אותם תיירים בין האצטדיונים. החוויה אמורה להיות חוויה מאוד חדישה. אנשים יראו הרבה דברים כנראה חדשים. עיר הבירה היא מרשימה. יש בה גם דברים, אתה יודע, קצת תרבותיים לראות ולהרגיש, אבל בסוף מדובר על איזושהי יצירה שהיא...
מלאכותית?
מלאכותית, כן.
תגיד לי, והבנתי שהתיירים שיגיעו, או תיירי כדורגל שיגיעו, יצטרכו לעשות איזשהו טאג באופן קבוע.
יש בעצם איזשהו טאג שהקטרים מבקשים מכל תייר שמתנהד בעצם, גם שבעצם מראה שאתה בעל כרטיס למשחקים, ובעצם איזשהו טאג לזיהוי, אתה יודע, שכשתגיע לאצטדיונים וכולי, וזה בעצם איזושהי דרך שלהם גם לפקח, אבל גם בסוף, אתה יודע, לסנן את אותם אנשים שיכולים להגיע למדינה בלי כרטיסים של למשחק כלשהו וכולי, כי יש להם בעיה מאוד מאוד גדולה בהיבט הזה של אירוח, של מקום בבתי מלון, והם רוצים קצת לסנן את זה.
יש להם גם בעיה של ביטחון, כלומר, יש עולים חששות תמיד, אנחנו כישראלים, רגע, זה לא מקום מועד לפיגועים, לא עלול להיות לנו איזשהו מינכן 2022 כזה, גרסה?
אני אגיד לך דבר אחד, כשאתה מדבר עם כולם, תומך ברוב ומאמן את הרוב, אני בספק אם מישהו ירצה לפגוע בקטרים ולעשות איזשהו פיגוע בשטחם, בעיניי זה אחד המקומות הבטוחים בהיבט הזה מבחינת איומים. אנחנו יכולים לראות את זה במבט אחורה, גם אם אני לא עכשיו אצא רגע מהראש שלי ואגיד אני לא מסתכל אחורה, היסטורית, די שקט שם בקטר.
בוא רגע נחזור לעניין של מדינת קטר וכל המחאות וכל הביקורות על פגיעה בזכויות אדם, יחס ללהט"ב. מבחינתם זה, מה, הם מנפנפים את זה, הם קנו את המונדיאל בתשלומי שוחד כאלה ואחרים לראשי פיפה, ומבחינתם יהיה לנו עכשיו איזה חודש של מסיבה, ואחר כך הכל יחזור להיות מדינה טוטליטרית, שבאמת זכויות אדם הם לא איזה נר לרגליה?
שמה, בסוף צריך להבין, כאילו, אני גם בראש שלי הוא ראש ישראלי, ליברלי, מערבי בחשיבה. אבל צריך להבין, יש פה משטר בסוף שהוא לא לבד בעולם. יש עוד משטרים דומים לו, ומדינות שלמות בעולם שמתנהלות בצורה הזאת, כי זוהי תפיסתן. הם באים ואומרים, אנחנו מדינה דתית, מוסלמית, שפועלת לפי ההלכה, אחת המדינות גם השמרניות בהיבט הזה של האסלאם, הם ימשיכו לחיות כמו שהם מבחינתם, זה לא אותו ספורט וושינג, כמו שאמרנו, מבחינתם זכויות לצורך העניין לקהילה הגיעה, זה לא משהו שהוא בא בחשבון, כי זה לא מתיישב עם התפיסת עולם שלהם, הדתית, מוסלמית, שמרנית. אבל זה בדומה גם למדינות אחרות. אני לא אגיד שמבחינתי כליד זה מקובל, כי אני בתפיסתי, אבל אנחנו חיים במדינת ישראל, ושם חיים בקטר. לכן אני אומר, גם אם אנחנו מסתכלים על זה, בוחנים את זה מהזווית שלנו, בסוף, זאת האוכלוסייה שחיה שם כבר שנים, ואין פה משהו שישתנה לחודש. התרבות, הסגנון שלהם והתרבות שלהם, מה שישתנה זה שעשרות אלפי תיירים, מאות אלפי תיירים יגיעו לשם, יחוו את קטר.
הם יוכלו להתנהג כמו שמתנהגים במדינות שלהם?
כן, אני מניח שיקלו את ה, בוא נגיד את התנאים, או שקצת יעקמו, הם מבחינתם מבהירים בצורה מאוד ברורה, שהם כן מצפים מהתיירים להתנהג בהתאם ל תרבות המקומית לנורמות.
בקטר התנהג כקטר,
נכון, זה מה שהם אומרים. נכון, גם אני מניח.
אבל במונדיאל התנהג כאוהד מונדיאל, כלומר,
אני
גדודי, כן גדודי אוהדים בריטים ששוטים בירה, לא נראה את זה?
אני צופה שיהיו פה, שזה יהיה מאתגר לקטרים, בהיבט לצורך אפילו עם האנגלים שציינת. לא, אנחנו כנראה לא נראה את שיירות האוהדים הבריטים הולכים ברחוב עם בירה, כי זה לא משהו שקורה, הם יוכלו לפי הקטרים לשתות את הבירה שלהם באזורים מוגדרים, מתחמים שיוגדרו מראש בסביבת האצטדיונים, או אפילו בבתי המלון שבהם הם ילונו, אבל דברים כאלה בפרהסיה, ברחוב, זה משהו שמבחינת הקטרים, גם במונדיאל הוא לא מקובל. שוב, הם חושבים גם על היום שאחרי.
מחאה, מחאה של אוהדים, מחאה של שחקנים, איך היא תתקבל על ידי המשטר?
מחאה של שחקנים, אני מניח שגם פה הם מתכוננים לרגעים האלה, לאותן תקריות שיכולות לקרות. אני מניח שכדי לא ליצור איזושהי שערה, או אתה יודע, איזה סקנדל שיהפוך לספין פוליטי או תקשורתי נגדם, הם יכילו. זאת הפרשנות שלי בראייתי, כן? עם הניסיון שלי מול הזירה הזאת, אבל אני מניח שהם יכילו את זה. השאלה היא גם עד כמה
ימתחו את החבל.
עד כמה ימתחו את החבל. שוב, הם רוצים שכולם יצאו עם טעם טוב מהמונדיאל הזה, שהתדמית שלהם תשתפר, תקרא לזה ספורט וושינג, אבל בסוף זה אינטרס שלהם. גם ישראל עושה, משתמשת בכל מיני, נגיד, שיטות אחרות לשפר את תדמיתה בעולם. סבבה, אפשר לתת ביקורת על כולם. מבחינתם הם רוצים לתת את האירוע הכי גדול שיכול להיות, הכי מפאר שיכול להיות. בעיניי הוא גם יהיה אירוע חגיגת כדורגל, והקטרים השקיעו המון, הביאו את המוחות הטובים ביותר בעולם כדי לנהל את הדבר הזה, ונותר לנו רק לחכות, וליהנות, כאוהדי כדורגל, ליהנות גם מהמונדיאל.
במשפט, איך המונדיאל הזה ייראה בעוד 50 שנה? האם הוא יחשב כמונדיאל היסטורי, פורץ דרך? איך זה יתפס?
בעיניי כן, בעיניי הוא כבר היסטורי, בעצם זה שמדינה ערבית מערכת אותו, מדינה מאוד שמרנית גם, שזה דבר נוסף שנפתחת ככה, אתה יודע, חלק מהאצטדיונים האלה שהם בנו, ביום שאחרי המונדיאל הולכים להתפרק. אני מקווה גם בשבילם, וזה מה שהם רוצים, הם מצפים שמה שהם בנו, התדמית הזאת שהם יצרו לעצמם וייצרו בחודש הקרוב, הם מצפים שזה לא יתפרק גם ביום שאחרי, אלא שזה יחזיק לעוד הרבה שנים קדימה.
ליעד אוסמו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אז הבנו מי זאת קטר, אבל את הביקורת על בחירת המארחת ויחסה לזכויות אדם אי אפשר להסתיר. זאב אברהמי, כתבנו בברלין, אני מבין שאתה שוקל להחרים את המונדיאל הזה. למה בעצם?
ברור שכל דבר, אפילו אליפות העולם בכדורגל, נושא שאפשר לקנות אותו. אין שום החלטה אחרת שיכולה להיות מאחרי דבר כזה. קטר אין לה שום תרבות של כדורגל, אין לה היסטוריה של כדורגל, אין לה שום קונטקסט של כדורגל. הסיבה היחידה שדבר כזה מגיע למדינה כמו קטר, אך ורק כסף, וזה גם ידוע, זה לא איזה נושא שאנחנו מדברים עליו ועל מה.
גם במונדיאלים קודמים, נפתח מכרז, מי שמציג את התוכנית העבודה הכי מושקעת והכי מפתה, ובוא נגיד, סיפורים סביב שחיתויות במונדיאלים קודמים, גם היו.
כן, אבל אני חושב שזה דווקא הדבר הזה הוא משהו ממש מעליב בזה שנתנו את הגביע העולמי לקטר. כי בשמונה שנים שלפני כן נתנו לרוסיה את אולימפיאדת החורף ב-2014, אחרי שנתנו לה פלשה לאוקראינה, נתנו לרוסיה ב-2018 עוד פעם את הגביע העולמי. זאת אומרת, נתנו למדינה שאנחנו יודעים שהיא טוטליטרית, מדינה שאנחנו יודעים שהדמוקרטיה לא קיימת בה, שאין בה זכויות אדם, שהיא מחרחרת מלחמה, שהיא פולשת למדינות שכנות, מבצעת פשעי מלחמה, נתנו לה ספורט, את הדבר הנפלא, היפה, הקסום הזה שנקרא ספורט, ונתנו לה פשוט איזה מכשיר, כדי שהיא תוכל לקדם עליו את האג'נדה שלה.
אז מה אתה חושב, מה אתה אומר על המדינות שמצפרות, שהן הולכות להביע את המחאה, ונבחרת דנמרק, תלבש חולצות מסוג מסוים, בלי הסממנים השונים שנהוג, זה מחאה שמה היא נועדה להשיג בעצם, אם זה בעצם הכל כבר התקיים, והחגיגה הגדולה תקרה בקטר.
אני מתייחס לזה בתור עטיפה. בואו נראה ל-90 דקות, ל-20 דקות, לשעה, שאנחנו מוכרים על איזה משהו, דרך חולצה של החולצה ב-100 יורו שלנו. העניין הוא כזה, כל הדברים האלה הם לא מוכבאים. יצא לפני חודש ריפורט של Human Rights Watch, על מה שקורה לטרנסג'נדרים ולהומואים בקטר. אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו גם יודעים מה יקרה אחרי שיסתיים המונדיאל. אנחנו יודעים מה יקרה ליהודים שלא יכולים בכלל להיכנס לשם, אנחנו יודעים מה יקרה לנשים. אנחנו יודעים שימשיכו לקפח נשים, ימשיכו לקפח. אז מה הקטע? מה אנחנו נותנים? אנחנו נותנים להם את החודש הזה להעלים כאילו שזה מדינה נורמלית? זה לא מדינה נורמלית. זה לא מדינה שמגיע לה לארח אליפות עולם. ואני אגיד עוד דבר אחד לגבי המחאה שאמרת. אני, בתור הרומנטיקן, הנאיבי, המטופש, הטיפשי של הספורט, אני מצפה בסתר ליבי שיבוא האינדיבידואל, או שתבוא הנבחרת, ותגיד, אנחנו לא מוכנים להשתתף, אנחנו לא מוכנים לתת יד לדבר הזה. ואני אומר לך שאם יבוא הגיבור הזה, יהיו עוד הרבה גיבורים. זה בסך הכל לפתוח את הדלת. בסך הכל אנשים מאוד 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 עשירים, שלא צריכים את הדבר הזה חוץ מההישגיות שלהם ואת גבי עולמי סבבה והאגו שלהם. אני חושב שיש דברים יותר חשובים. אתה יודע, אתה מחכה לזה 4 שנים. זה ממש מבאס. יש לי ילד בן 10 היום. ילד שלי אוהב כדורגל, הוא אוסף אלבומים, הוא אוהב את נויר, הוא אוהב את מולר. איך אתה מסביר לו את זה? איך אתה מסביר לו שאבא לא רואה את הגבי העולמי איתו? איך אתה מסביר לו שזה לא, בשבילו זה טהור, הוא ילד בן 10. אני לא יודע איך להסביר לו.
אז אתה לא תשב לראות?
לא יודע.
יהיה לך קשה לראות.
יהיה לי מאוד קשה לראות. יהיה לי קשה, זה מבחן מאוד קשה מול הבן. ממש. ממש, כאילו אנחנו גם מדברים על זה. הוא יודע למה אנחנו לא, למה יש מצב שאנחנו לא נראה. אבל הספורט הוא, אתה יודע, זה גם הבעייתיות שלנו, לאנשים שאוהבים ספורט. כמה אתה יכול להתנגד? אז בשבילנו זה אותו דבר. יש גביע עולמי, פעם בארבע שנים, נחרים אותו?
אברהמי, זאב אברהמי, תודה רבה לך על הדברים האלה.
תודה רבה.
איציק ששו, תגיד לי, מה אתה עצבני על קטר וכל המחאה וכל זכויות אדם שם? דבר איתי, מה מציק לך?
תגיד לי, עזוב, בוא, זה לפני זכויות אדם, תגיד לי, זה לא שיא הפרטיה שהם מערכים בכלל את הדבר הזה? עכשיו, גם בגלל שהם מערכים, אז הם צריכים להיות כאילו לשחק.
כמובן.
תקשיב, הם לא מנצחים את נבחרת בנק פחות לספורטיאדה באילת.
הם לא משחקים, אין ספק שהם לא מנצחים אותם, אבל תשמע, החבר'ה שילמו הרבה כסף כדי לשחק במונדיאל, בדרך הם מערכים אותו.
אז ככה זה עובד, אתה אומר. בוא'נה, אני קראתי שלפני איזה חודש, חודשיים, היו דיווחים על זה שהם מוצרים שם טרנסג'נדרים וקולעים אותם שבועות במרתפים מתחת לאדמה, כאילו, אתה מבין, כאילו?
אז רגע,
אתה מבין מה קורה בו, כאילו?
אני מבין, אני שואל אותך, באמת, אתה מדמיין אוהדים טרנסג'נדרים מגיעים למונדיאל, אוהדים להט"בים מגיעים למונדיאל וכאילו מפגינים את זה כלפי חוץ?
אז זה מה שאני אומר, אם מדברים שם מיליון איש סטטיסטית, כמה חבר'ה הולכים להתנשק שם בפנזון?
חד משמעית, חד משמעית. שוב, ישתו אלכוהול, יהיו שמחים.
אז רגע, רגע, מה זה ישתו אלכוהול? יש? מותר?
אני...
הבנתי שמותר רק ויטמינצ'י, כאילו.
ויטמינצ'י כן, אבל לא...
בגג, כאילו.
בגג, יהיה גם אפשר כל מיני דברים ככה. אתה יודע, בכל זאת, כאילו, לא במסגרות הפתוחות, לא בפנזון בטח, אבל הם יודעים ש... תשמע, אתה יכול לארח אנגלים בלי שהם נוספקים, דופקים כמה...
אז זה מה שאני אומר, ארוחת בוקר אנגלית זה פיינט
ומלבורו. בדיוק, פיינט, כותלי חזיר, שועית, וכן, אז אני מניח...
נכון, לא חשבתי על זה, גם בטח אסור חזיר, נכון? אין מצב לקבל נקניקיית חזיר על הגרמני, כאילו עכשיו קם בבוקר. הוא לא אוכל קורנפלקס, צביקה.
אז אתה, הוא לא, אבל העניין הוא, אז אתה עצבני על העניין הזה של כאילו, מה קורה, חבר'ה, תנו לה הומואים לאהוב כדורגל, מה הדרישה?
הרי יהיו שם גייז, יהיו שם, לא יודע, חברים כלשהם מקהילת הלהט"ב. עכשיו כאילו, מה, כאילו, תקשיב, הם שמרנים, אנחנו תוחקים, אבל קטר זה כאילו, זה מדינה שמרנית, זה, אתה יודע, זה ברמת ה... זה ברמה שאורית סטרוק אמרה להם, חבר'ה, תשחררו קצת, כאילו, זה ברמה הזאת, זה לא כאילו, אתה יודע, הצחוק עם תואמר, כאילו, שכל אחד מה שנקרא בפרייבסי של המלון שלו, אבל לא בטוח.
אני גם הבנתי שהם מרחים...
לא בטוח שאתה לא מתגפף עם חבר שלך במלון ולא פורצים לך איזה 15 גלביות שמה, ומורידים אותך למרתף.
אני גם מדמיין את הסיטואציה שיהיו אקטיביסטים הרי, כאילו יש הרבה שיח על העניין של הזכויות אדם וכן הלאה, יגיעו לשם אקטיביסטים, ברור לך. תמיד.
לא, אתה אומר, יהיו אקטיביסטים, אבל יהיו ולא עוד, כי זהו, לא ימצאו אותם יותר אחרי האקטיביזם שלהם.
זה השאלה, זה שאלה טובה. עכשיו, ברצינות, זה שאלה טובה, כי אם הם יצליחו להיכנס ולהביע מחאה, הרי כבר יש כתבות על זה, שהם הרחיבו את, מה שנקרא, הרחיבו את החוק בכל הנושא של מחאה, וכאילו תהיה להם אפשרות לאסור אנשים שיביעו מחאה שהיא לא מתאימה להם. כלומר, יש פה פוטנציאל התנגשות רציני. אז
בטוח, הרי בטוח גם יהיה, כמו שאתה אומר, תקשיב, אנשים, דרך אגב, בלי קשר לזה שזה בקטר, הרי גם אם זה היה בשוויץ, תמיד אנשים מחפשים הרי את הבמות האלה, כדי להביע מחאה על כל דבר.
אוקיי, אז עכשיו אני שואל אותך, אתה מדמיין בחורה עירומה קופצת לאצטדיון, למזגרש?
אני...
זה תמיד קורה, לא?
שמע, זה תמיד קורה, וואו, בוא נע, אני מרחם עליה מראש, כאילו, ממש, באמת.
זה יכול להיות...
היא לא, כאילו, זה 40 מלכות, לא? מה שם האנשים הקבועים בחוק?
זה משהו כזה, זה משהו בכיוון הזה, אבל השאלה...
תגיד, זה שהזיזו את כל המונדיאל החורף בגלל שבקיץ יש שם 300 מעלות, זה נשמע לך דבר רגיל.
זה גדול מהחיים, תדע לך.
חשבת על זה? כן. חשבת, צביקה, מה יקרה? הרי בסדר, שם זה כאילו נובמבר, דצמבר, נגיד. נובמבר, דצמבר באירופה, שמרכיבה את רוב המונדיאל, זה חורף ימים, כאילו, תמיד, כל אירופה יושבת, תשב ליד הרדיאטור בבית, תקפה מקור, העיקר שם מונדיאל קטר. עכשיו, אם נגיד גרמניה לוקחת את הגביע, והם רוצים, אתה מכיר את זה שעושים סיבובים באוטובוסים הפתוחים,
בוודאי.
והולכים למרפסת הזאת, יש להם את המרפסת, מרפסת האפיפיור כזאת, שבאים אליהם לגביע, אתה מכיר את זה?
עזוב, אלה לא ימים לדבר על מרפסות עכשיו, עזוב.
נכון,
זה לא ימים של מרפסות, אפרופו מחאות וזכויות אדם, עזוב.
כן. אבל אי אפשר לחגוג, אי אפשר כלום, אתה מבין?
אי אפשר לחגוג, אי אפשר לחגוג, אבל מבין המחאה, מה שאתה מרגיש, אני מקבל תחושה שכאילו כולם הרבה מדברים, יש איזה מין כזה קצת פוזה צבועה למדי, כאילו הם מוכים בשקט, מוכים בעדינות, הצידה כזה, החולצות תהיה עליהם סימנים סמויים של איזה מחאה שאף אחד לא יכול לעצור אותך עליה, ואיכשהו זה תמיד גם בא מהמדינות המאוד קרות, סקנדינביה כזה, נורווגיה, דנמרק, אלה שם נראה לי הכי חזקים במחאה.
כן, יש מצב.
כאילו, תסביר לי את זה אנתרופולוגית בתור מומחה לסוציולוגיה.
אני אסביר לך, בסקנדינביה פשוט חלקים משוודיה, אתה יכול להתבלבל בינם לבין, אתה יודע, לבין מרקש, אז כאילו...
מהבחינה הזאת.
הם קצת כבר מבינים, הם קצת כבר בעניינים, אתה מבין?
הבנתי אותך, הבנתי אותך.
הם מכירים קצת את החברים. לא, סתם, אנחנו צוחקים, אבל כאילו, אבל זה מצחיק, זה קצת מרגיש כל הזמן של, אתה זוכרת שהיה פעם פרסומת של ללכת עם ולהרגיש בלי? או הפוך, אני לא זוכר.
כן.
אתה זוכרת שהיה דבר, זה כאילו קצת כזה, זה כאילו, כל הזמן נשייפים ומעגלים ומסדרים ומזיזים, כדי שיהיה אפשר לקיים את הפארטי הזה. אתה מבין מה אני אומר?
לגמרי. מין מחאה באזורי רחבת ה-16, לא מעבר.
כן,
בדיוק. רגע, תודה ששו, אנחנו מודים לך על העצבים האלה, ואנחנו... תשמור על האנרגיה הזאת. תשמור עליה.
שמחתי.
אני רוצה אותך ככה חם.
סגור.
עד כאן מונדיאל במדבר. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. רון טוביה, אביב ליבוביץ' ורוי גינת ערכו את הפודקאסט, אני צביק הנאים. יאללה, ניפגש בקטר.